לפי בקשתכם, התחלה דילגנו פרק ראשון ועכשיו חזרנו אליו. אז פעם הקודמת עשינו פגישה איתו, שיעור ראשון על הפרק, הגענו לחצי פרק פחות או יותר, ואנחנו רוצים עכשיו להמשיך אותו. אז לצורך העניין נקרא אותו מחדש כולו, מתחילתו לסופו, ואחר כך נתעסק עם החלק שעדיין לא למדנו. פרק א', תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה באמת הדברים היותר יסודיים, תורה שבכתב היא מופיעה איתנו יחד עם תורה שבעל פה, שניהם נמסרו. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. שבוע שעבר דיברנו שבכתב היד וגם בשמונה קבצים במקום המילה על ידי ציור כתוב שם על ידי הצינור. צינור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו ברוח אלוקים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעליהם ומזרחת אותם באורה. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישרעו. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. רוח אלוקים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל עולמים כולם. בתורה שבעל פה אנו כבר יורדים אל החיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת. באור תורת אמת היא גרמה באופייה מיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. תורת השם גם היא גם היא. העין הפקוחה של צופה בשקלריה מהירה נאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שיפת חיים זאת לכל פיתוחיה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. ושני הורים הללו עושים עולם שלם ששמיים וארץ ישקו בתוכו, ישקו בתוכו, סליחה. אז אנחנו ראינו פעם קודמת את החלק העליון של הפרק על התורה שבכתב שמקבלים אותה בציור העליון של נשמתנו. לא ניכנס פה הרבה לזאת, אבל מי שככה בא בשיעור הקודם, זה משפט או שניים. תורה, מה זה אומר לכם? מאיפה זה בא? מהקדוש ברוך הוא, זה הדבר היותר עליון שאפשר לעלות על הדעת שמתגלה בעולם. הכי עליון, הכי גבוה. כשאנחנו מתעסקים בתורה, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ממרומי שחקיו, הוא מוסר לנו תורה, הוא מלמד אותנו משהו. זה בא מהמקום היותר עליון. אז יש פה שני ביטויים, אם זה ציור. ציור זה נקרא שאנחנו רוצים לדמיין לעצמנו איזה רעיון שיבוא להסביר לנו את הגובה הגדול שמשם המקור של התורה. זה נקרא ציור היותר עליון. אבל צינור זה גם סוג של... האמת היא כל העולם הרוחני... כולו עובד במושגים שהם סוג של משלים. חלקם משלים רוחניים, אז נראה לנו שזה ככה אומר את האמת, אבל האמת, הכל הוא... מתי פעם האחרונה ראיתם את הקדוש ברוך הוא? נראה אותו, איך הוא נראה? גיבור, יש מלחמה, ימין, שמאל, עיניים גדולות, רואות אותם, עיני השם אל יראה, הכל... הכל דוגמאות זה משלים, הכל משלים, הכל זה רק כל עולם הרוח שאנחנו רוצים טיפה להבין אותו, אין לנו שום אפשרות לראות בצורה פוזיטיבית שום דבר. אז הכל סוג של משלים. אני אומר, אני רואה את התורה בציור היותר עליון של נשמתי. ציור זה כאילו אני צייר לעצמי איזה מין מערכת של דברים. באמת כל הזמן צריכים לשנות את הציורים. יש הרבה בדברים של הרב בכמה מקומות על זה שאנחנו כל הזמן מבגרים את הציור שלנו בהבנת האלוקות, בהבנת הדברים, וכל פעם שאנחנו הולכים לציור חדש, אז נשברים ונרסים העולמות הקודמים, לפעמים זה מייסר איזה מין מחרובים וצער, אבל תמיד אנחנו צריכים להתקדם, 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 להתקדם. אז אין אפשרות לראות, ומתי לא ראתה אלוקים זולתך, זה גם נושך לראות. דבר רוחני לא רואים אותו. ארבע פעמים מדגם את זה, כמו אנחנו אומרים, אני עכשיו מדבר, מלמד אתכם, מעביר לכם מחשבות. אני חושב משהו, ואתם אחר כך תחשבו את זה. הדיבור, הוא אמנם לא רואים אותו כל כך, אבל אפשר למדל אותו מבחינה פיזיקלית. אני עם הממברנה שלי מייצר גלי קול. גלי קול על אורכי גל מסוימים, האוזן שלנו קולטת בצורה כזו או אחרת, ואני משדר לכם בדיבור שלי. עכשיו, הדיבור הוא מערכת סמלים שהיא מעבירה רעיונות. אז אני חושב מחשבה, עכשיו רוצה להגיד לכם מה זה נקרא תורה שבכתב היא בציור היתר עליון שבנשמתנו. אני חושב לי רעיונות איך להגיד לכם, בסוף המחשבה הזאת תהיה אצלכם. אז הצורה של העברה, המכניות של הדיבור, זה בסדר, זה עובר. אבל אחרי שהדיבור עבר וקלט את הדיבור, אתה חושב את הדבר הזה. איזה צבע יש למחשבה שלי? כתום, ירוק, טורקיז, סגול. כמה שוקלת המחשבה? אתה יכול להכניס אותה לאיזה כלי ולסגור אותה? אומרים הביטויים, אי אפשר לכלוא את הרוח. אז אפילו מחשבה אתה לא יכול לראות. אז אין לו ראתה אלוקים זולתך, איך אפשר לעשות לך? אז באמת אנחנו ציורים. אז צינור זה אחד מהביטויים שבהם רוצים לבוא ולהסביר לנו ששפע אלוקי, חיוניות אלוקית, הערה אלוקית, מפקה בתוכנו פנימה. יש מעיין עליון שממנו נשפחים פלגים, והפלגים האלה נכנסים אלינו דרך כל מיני מעברים. המעבר הזה שאנחנו קולטים רעיונות עליונים, זה קוראים לפעמים צינור. אם תגיד צינור או תגיד ציור, שניהם אותו דבר, בעצם לקלוט רעיונות עליונים. יש דבר שאני אומר, אני יודע מה, יש פוליטיקה, בחירות בישראל, באיזה מקום בחשיבות זה עומד? זה איזשהו משהו באמצע הדרך, לא? והכי חשוב? לא חשוב. אם יהיה ביבי בשלטון, או יהיה מישהו אחר בשלטון, עם ישראל חי גם עם שלטון שמאל, שלטון ימין, והיה שמעון פרס וזה, ולא אלמן ישראל. אז זה חשוב מאוד, אבל זה בסדר, זה באיזשהו מקום בסוג של פרקטיקה. כשאתה אומר תורה, אתה אומר, זה מתחיל מכיוון עליון מאוד, זה משהו רציני. גם בתורה, יש לך כמה מדרגות, יש לך דברים שהם הלכות, יש לך פרטי הלכות, יש לך דברים ציורים. כשאנחנו רואים את הדבר היותר עליון, תורה היא במקום היותר עליון. כך הרב כותב, מרגישים בתוכה את אבקת תפארת האורה החיה של כל היקום. כאילו, מה שמאיר בצורה יותר עליונה את כל היקום כולו, דאים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. דאים הכוונה מתרוממים, כמו מי שמכיר את הביטוי דאון, כאילו מטוס כזה שהוא ללא מנוע, דואי על פני הרוח. חשים אנו רוח אלוקים מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. זה כאילו הציור היותר עליון, זה מקום שאנחנו מאבדים את יכולת ההבנה. והשם אמר לשכום בערפל, אז זה נוגע ולא נוגע, אתה מרגיש ולא מרגיש, זה כאילו גבוה, גבוה, גבוה. טס על פני חיינו ממעלה ומזרחת אותם באורה, כלומר מהירה מאור, אור מבהיך, נוצץ, חודר בכל, זה כאילו התקוות היותר שלמות, הערה יותר גדולה, היופי יותר גדול, האידיאליות יותר גדולה, כל דבר יותר גדול שאפשר לעלות על הדעת, אחי, 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 ועוד אחד אחי, שמה משם התורה באה, זה כאילו התפארת העליונה. מאיפה התחילה התורה? אומר הרב, לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. לא אנחנו המצאנו את התורה. תורה אולי המציאה אותנו, אבל לא אנחנו המצאנו את התורה. אמנם אחר כך יש בהמשך, בפרק הבא, פסקה הבאה, נכון? כתוב שהתורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, יוצא שכן קצת אנחנו שותפים, אבל לא המצאנו את זה. אנחנו, זה משהו גבוה, גבוה מאוד, גבוה מאוד, גבוה מאוד. יש פה גם הרב רומז פה על איזה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק. יש מחשבות הקודש, הם אני חוקר בדעתים לקרוא לכם משהו, יש לי פה, אני בא לפה לשיעור בורות הקודש, אז אני מביא איתי ספרייה קטנה ככה שאני אוכל לצטט מכל מיני מקומות. אז יש אורות הקודש חלק ראשון, הוא נקרא חוכמת הקודש. שם באחד הפרקים הראשונים של חוכמת הקודש, אני מקווה שאני אמצא את זה מהר, אני אצטט לכם, לא נוכל להסביר את זה עכשיו בכל העריכות, אבל ככה לשמוע את המשפטים האלה, הם אחר כך נבלעים ונשים מובנים קצת. חוכמת הקודש, זה נקרא ספר אורות הקודש, חלק הראשון, הוא מחולק לשני חלקים, חלק הראשון נקרא חוכמת הקודש, וחלק השני נקרא היגיון הקודש. אז בחלק הראשון שנקרא חוכמת הקודש, פרק ט' ז', זה יוצא בעמוד כף ג' בספרים שלנו, נקרא שם הפרק איחוד התורה והנבואה. אומר לנו הרב רעיון מעניין. מאיפה נביא שומע את נבואתו? איזה אוזן פנימית הוא שומע? איזה קול הוא שומע? יכול להיות שהוא נראה לו שהוא שומע כמו קול, אבל מאיפה זה בא? אומר הרב, זה בא מעומק הנשמה של הנביא. זה מתוכו פנימה הוא שומע. זה משהו שהוא... זה נקרא שיש איזו שותפות נשמתית לגילוי הזה. נשמה שנתת בי תורה היא אתה ורתה, אתה יצרתה וכל התורה היא, איך אומרים בחבד, נשמה חלק? איך אמרתם?
אלוקה.
אלוקה, נכון, אבל חבד ניקם איתי אומר חלק אלוקה ממעל, ככה איך אומרים. חלק אלוקה ממעל, נכון. זה חלק אלוקי, חלק אלוקי זה לא רק מילה שאנחנו אומרים, זה ממש ככה המקום ששם מתחברת האלוקות לעולם להחיות אותו, אז כל נשמה היא משהו אלוקי. אמנם היא מייצבת את האישיות שלנו, הנשמה היא חודרת, חיים בדיוק למדנו בירות הקודש על הנשמה שחודרת את האדריכליות הגופנית, נכנסת לתוך המציאות של הגוף. אז הנבואה היא מופיעה מתוך עומק נשמתו של האדם, כאילו העומק של הנשמה שלו, משם הוא שומע מרגיש את הדברים. מרגיש איזה נבואה, מרגיש שמיעה, שומע קולות, שומע דברים. אבל אומר הרב שתורה זה מעבר ליכולת התפרטות של בן אדם פרטי, זה משהו הרבה יותר גבוה. אז אני אקרא לכם פה כמה משפטים. נבואה ורוח הקודש באים בדבר השם לפנימיותו של אדם, ומתוכו הם נשפעים לכל מה שנוגע לעולם כולו. כלומר, דרך עצמו הוא מרגיש את ההופעה של הזהו. ומעין דוגמתם האגדה, זה כבר משהו אחר, כאילו האגדה, כאילו העולם האמוני שבנוי לאגדה, הרי נובעת מנפשיות של האדם, זה יותר חוויות ופחות היגיון צרוף של ההלכה. הרי היא נובעת מהנפשיות של האדם, מסדרת את ענייניה גם כן ביחס החיצוני של עולם. אבל התורה, בניגוד לנבואה, התורה זה אומנם סוג של נבואה, אבל סוג של נבואה במדרגה יותר גבוהה, היא נקראת נבואה של אספקלריה מהירה, של מראה משקפת עם איזו הערה יותר מדי, יותר עליונה, שהיא מעבר לייחודיות של בן אדם. אבל התורה היא באה מתוך הערת האמת העליונה שאין בה שום הבדל בין פנימיותו של האדם לעולמיות כולה ומקורה. כאילו משהו יותר גבוה, איפה שהאדם מתבטל כולו לתוך כל ההוויה כולה, משם מגיעה התורה. לא רואים את האדם הפרטי, זה מעבר לו, זה משהו יותר עליון. קצת מזה הרב פה ככה קצת, אם אתם תשימו לב ככה, תרגישו שהוא רומד לנו כאן. דעים לתורה מלמעלה מכל היגיון ושכל. זה משהו עליון מאוד. היגיון ושכל, לכאורה התורה, מה, היא לא חכמה? היא שכל כזה שהשכל שלנו, שאומרים למעלה מכל היגיון ושכל, הכוונה למעלה מכל היגיון ושכל, שאנחנו יכולים לחשוב אותו בצורה מסודרת, או בצורה אפילו לא מסודרת. מעבר לשכל. זה שכל עליון, שקוראים לו שכל במושגים עליונים, לא שלנו. אז דעים אנו למעלה מכל הגיון ושכל שהיינו יכולים להציג, כאילו הגיון ושכל אנושי או... חשים אנו רוח אלוקים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה, מזרחת אותה מורדן. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. בנבואה אפשר לצפות לרוח האומה. בתורה זה גדול על רוח האומה, זה יותר גבוה ממנה. זה מעבר למה שהאומה מתגלה כאומה, זה כל האנושות כולה. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. רוח אלוקים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל עולמים כולם. כלומר, התורה היא מופיעה מאיפה שהם מייסדים את יצירת כל עולמים כולם. ליצור את כל עולמים כולם זה יותר גדול מיצירת עם ישראל באיזשהו מקום. מה נראה לנו יותר כללי, יותר כולל? יצירת כל ההוויה כולה או יצירת עם ישראל, שזה כבר פרט קטן בתוך היצירה, או פרט גדול, לא משנה. יכול להיות שזה הפרט הכי חשוב, שזה סיבה של כל הדברים, אבל כשאתה מתחיל את היצירה, אתה מתחיל אותה מ... בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. אחר כך הגענו לגלות בן אדם, אחר כך נגיע לישראל. התחלה זה כללי, 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 עליון יותר מכל גובה, מכל איזה אפיון של צורה. להגיד עם ישראל זה כבר לקחת איזה נגזרת בתוך הדברים. גם עם ישראל זה, זה חלק, ואנחנו גם כן צריכים להתייחס לכל צלם אלוקים שבאדם הוא מעבר לאדם היהודי, הוא באדם הישראלי, הוא באדם הכללי, כולו כולו כולו. בקיצור, זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה כבר זה סיפור אחר. מה זה תורה שבעל פה? היא נמסרת בצמוד לתורה שבכתב, היא בעצם סוג של ביאור, אבל יותר מזה, הוצאה מן הכוח אל הפועל של ההדרכה של תורה שבכתב לתוך החיים ולתוך המציאות של החיים. מאיפה אנחנו יכולים לדעת איך מיישמים תורה בחיים, יותר מכל דבר אחר? אם אנחנו חיים את החיים ורואים איך זה מתאימים את התורה לחיים. כשאתם לוקחים היום הלכה, ואתם תתחילו לחשוב מאיפה ההלכה הזאת התחילה, תראו שזה כמעט תמיד, שהתחילו לחיות את התורה, ואמרו, רגע, אז איך שומרים שבת? מה עושים? זכור את יום השבת לקדשו. תשב, תזכור, תקדש, מה עשית? לא, לא עובד ככה. תיקח יין, תיקח גביע, תגיד ברכה, תגיד ברכה על שבת, תגיד זה, ככה אתה תזכור לקדש אותו. שאלת כאילו בתור העם שמקיים, איך מקיימים את זכור את יום השבת לקדשו, אומרים לך ככה. אתה צריך כאילו להטמיע את הניסיון האנושי שרוצה להטמיע את התורה בתוך החיים, ואז לתת לו את הגבולות ואת ה... שאתה לומד את ה... מה אתם עכשיו לומדים? יברות, נכון? מה לומדים עכשיו? איזה סוגיות? זה דוחה, לא תעשה. מה לומדים עכשיו? אני אספר
לך מסע.
מה זה?
אני אספר לך מסע. יש כל מיני יד אחד בקטטה ונחמה.
בקיצור, תכלס, אתה מביא תיאורי חיים מהמציאות, ואתה שואל איך עושים אותם בצורה יותר נכונה ויותר שלמה לפי הדרכה של תורה. יוצא שניסיון החיים של יישום התורה שבכתב בתוך החיים הוא בעצם מזקיק אותנו ל- 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 לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה יש גם נדרשת על ידי מידות שהתורה נדרשת בהם. ואיך אנחנו עושים את הקל וחומר בגזרה שווה? בשמה אנחנו צריכים את הקל וחומר? ללמוד מכל מיני דברים שאנחנו מוצאים אותם בחיים ואנחנו מחפשים את הפתרון שלהם, איך הוא מתיישב בחיים. תורה שבכתב כמה חומשים, יש שם הקטן, יש לכם פה. בעל פה פתאום אתה צריך את כל הגמרא כולה, מאיפה זה הגמרא הזאת הגיעה? היא בעצם, לא רוצה להגיד מילה התפתחות שזה מילה מבילה קצת, אבל יישום, הוצאה מן הכוח אל הפועל, הוצאה למעשה של כל דברי תורה שבכתב בפגישה שלהם עם המעשה. עכשיו המעשה הוא מאוד תלוי באופי של החיים של האומה. אם אנחנו אומה שמחפשת דברים טובים, צודקים וישרים, אז אנחנו באיזשהו מקום נבוא ונפעיל את התורה בכיוונים של חיפושים דברים טובים וישרים. אם אנחנו אומה של גנבים ושודדים, אז נחפש לנו איך בחיים גונבים יותר טוב ואיך שודדים יותר טוב. אז התורה תהיה לגמרי אחרת ממה שאנחנו עושים אותה. היום מה אנחנו מחפשים בתורה? איך? תורה שבעל פה. איך להגיע לשמוע בכל השם בצורה הכי טובה והכי ישרה לפי מה שאנחנו רוצים לעשות? יוצא שהכל מתחיל מהמסירות שלנו לתורה. זה מה שכתוב שם במדרש. שכשהקדוש ברוך הוא, זה ככה ציור של ציור חזלי כזה, ציורים עוד, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, סבבה לומות עולם, משל אתם רוצים אתם לקבל את התורה, אז זה השם הכתוב, הלכת שבני עשיו, שבני ישמעאל, שאלו מה כתוב בה, אמר בהם לא תרצח, אמרו לו, אנחנו לא יכולים, כתוב לנו לך ברכה תחיה, אנחנו, בלי זה אנחנו לא חיים, אז למה לא נתנו להם את התורה? הכי צריכים לתת להם את התורה. אם הם נגועים ברצח, צריכים, התורה צריכה לחנך אותם יותר מכל אחד אחר. או שאתה הולך אחר כך לבני ישמעאל, מה כתוב? אמרו לו, לא תגנוב, אנחנו ידו בכל ויד כל בו, אנחנו בלי לשדוד במדבר, מאיפה אנחנו נחיה? אז צריכים לתת להם את התורה, או לא צריכים לתת להם את התורה? סבא של התורה צריך לתת להם, הכי חזק, ליישר אותם. אבל היא לא תיבלה בעברים שלהם, היא לא תיכנס להם, לא הבינו אותה. ישראל שאמרו להם, מה כתוב בתורה? לא קראו, לא כתוב, נעשה ונשמע, תביא, אנחנו סומכים עליך, תביא, אנחנו רוצים אותך, מה שאתה נותן, סומכים עליך. כאילו אנחנו יוצאים מנקודה אידיאלית צרופה כזאת של נעשה ונשמע, אנחנו רוצים לעשות את הטוב, כדי שנשמע אותו יותר טוב. כמה שאנחנו יותר ישרים בעשייה שלנו, יותר אנחנו מבינים את הרעיונות העמוקים שלה, של השמיעה של התורה, אנחנו, על ידי המעשה אנחנו שומעים יותר ויותר ויותר. יוצא שבאיזשהו מקום, האופי של תורה שבעל פה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, גם בתורה של ההלכה, גם בתורה של ההגדה, גם בתורה של אמונה, הכל בעצם נובע ממה שעם ישראל רוצה לבטא את היחס שלו, של הקדוש ברוך הוא, כמובן על ידי הדרכה של תורה שבכתב, שהיא ממציאה לנו את השבת, היא ממציאה לנו את היום טוב, ואחר כך אנחנו נראה, מה אוכלים ביום טוב? איזה דג אוכלים? גפילטע פיש או חריימה? מה אוכלים בשבת? שם כבר זה תורה שבעל פה, כל אחד עושה אחר. בתוניס יאכלו חריימה, כולנו יאכלו גפילטע פיש. יש שם מוכרים בצנצנות, כבר היום קשה לעשות את זה, זה הרבה עבודה לעשות גפילטע פיש אמיתי, ככה כל אישה היום יפה יש הזמן. אז יש צנצנות, אז יש סגנון פולני, סגנון הונגרי, סגנון ירושלמי, כל הסוגים והאמינים. תכלס לעניינים, אני צוחק קצת שאני אומר שזה מגיע לזה, אבל באמת באיזשהו מקום, האופי של שמירת השבת על ידי העם, האופי של החיים על ידי העם, זה בסופו של דבר מוציא מן הכוח אל הפועל את היישום של התורה, באמת התורה מקבלת את הצורה שנוצרת על ידי העם. לכן אומר הרב, שבתורה שבעל פה אנחנו כבר יורדים אל החיים, כלומר הולכים ליישם את מה שהתורה דורשת בתוך החיים. כיוון שאנחנו יורדים אל החיים, אז נפגשים עם העם החי, עם אופי החיים שלו, עם הצורה של החיים שלו, עם הסגנון של החיים שלו, עם הטבע הלאומי שלו. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה של התורה העליונה בצינור השני שבנשמה. יש צינור אידיאלי, עליוני, גבוה, גבוה, גבוה של תורה שבכתב, ויש צינור שהוא נכנס לחיי המעשה, משהו שהוא כבר מתיישם בתוך החיים. בצינור המתקרב לחיי המעשה, והתורה שנכנסת לחיי המעשה, היא צריכה הדרכה קצת אחרת, פרקטית יותר, מעשית יותר, פחות לדבר ברעיוניות עליונה ויותר לדבר מה לעשות, והרעיוניות עליונה היא אחר כך תבוא. היא בעצם אנחנו ראינו בפרקים שנלמד אחר כך בהמשך הספר וראינו אותם אנחנו, כיוון שלמדנו קודם, שבאמת בכל דבר פרטי אנחנו מוצאים את כל הכלליות, והכלליות מתגלה בתוך הפרטים, זה נכון. אבל זה משהו אחר, זה לא התורה שבכתב שהיא כאילו עליונה כזאת. בצינור המתקרב לחיי המעשה, חשים אנו, אנו חשים, סליחה, שרוח האומה, שהאומה באמת היא קשורה בתורה, והיא רוצה להופיע את התורה, היא רוצה שהתורה תתגלה על ידה. אבל רוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. שהיום אתה מסתכל בכל תורה שבעל פה, בגמרות ובשסים ומדרשי הלכה, בזוהר, בכל ספרות הסוד, בכל הדברים, אתה אומר, איך זה נוצר בצורה כזאת, אתה נראה לה, רואים פה את תפיית האצבעות של הצדיקים של כל הדורות, של הצורך של כל האנשים להופיע את התורה בצורה מסוימת, כלומר ליישם אותה, והיישום שלה הוא לפי האופי של מה שאתה רוצה, איך אתה חי את החיים, על פי זה אתה מבקש איך להטמיע את התורה שבהם. יוצא שהתורה מופיעה בצורה כזאת, רק בגלל שהיא הולכת על פי הכיוונים שלנו. אמנם, זה יישום של תורה שבכתב, התורה שבכתב היא כאילו סוג ששלו מושפע על ידי האופי של האומה, הוא הבסיס לכל הדברים, אבל הוא מה שמתגלה אחר כך על פי האופי של האומה. לכן אומר רב שתורה שבעל פה זה כבר משהו צינור מעשי יותר, צינור אחר, פחות אידיאלי, פחות רעיוני פנימי, אלא משהו ממש נכנס, לא נוגע ולא נוגע, אלא תכלס נוגע, נכנס פנימה פנימה, איך תקום, איך תישן, איך תאכל, איך תעשה את המסחר שלך, איך תתחתן עם האישה שלך וכל, כל הדברים מודרכים על ידי התורה שבכתב ולפי האופי של האומה. בצינור המתקיים לחיי המעשה, הנוחשים שרוח האומה, רוח האומה, כאילו הרעיון הכללי שסוחב את כל האומה, האידיאלית הכללית של האומה, האופי של האומה, התרבות שלה, רוח זה כאילו התרבות הלאומית היותר עמוקה, הקשורה אמנם משלבת בגחלת באור תורת אמת, היא קשורה בתורה, נכון, אבל למרות שהיא קשורה בתורה, היא גורמת לתורה להתגלות בצורה אחרת ממה שזה היה מתגלה, אם מישהו אחר היה מקבל את התורה. הקשורה כשלבת בגחלת באור תורה, היא גרמה באופייה המיוחד, שהתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה, כאילו היום שאתה רואה את התורה, אתה רואה שמה, את תביעת האצבעות של העם החי את התורה, ולכן זו תורה שבעל פה היא קצת אחרת. תורה שבכתב לא שאלת אותך מי אתה מה אתה. תורה שבעל פה היא חיה דרכך. ודאי הרב כותב שלא נחשוב שאנחנו נמצאנו את התורה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. זה נכון שאנחנו בתוך תורת השם עושים את כל הדברים האלה. הביטוי הזה אומר כמו שאנחנו ראינו שם בפרק ד' זה היה. שמסתכלים על הנבואה ולכל ספרי הנבואה. כן. בפרק ד' פסקה ראשונה. ההכרה הגדולה במגמה האלוקית אשר לתורה, כלומר שרואים, מסתכלים על התורה ורואים מה המגמה שלה, שהיא מגמה אלוקית, לנבואה ולרוח הקודש מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. נמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת בלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. כאילו כל הנבואה וכל הכתובים, הכל, אתה מרגיש איך זה יוצא מהתורה, אתה מרגיש איך זה מקושר בתורה. התורה שבעל פה היא יותר מעשית, היא יותר בתוך החיים המעשיים, היא יותר מודרכת למטה. אז אפשר לחשוב כאילו אנחנו קצת יותר יצירתיים בעסק הזה מהרב ורבון מוגבל. נכון שמתגלה פה האופי של האומה, והאומה באופייה המיוחד היא גרמה לצורה של, הצורה של התורה כמו שהיום, אבל מרגיע אותנו הרב, ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. כמובן שזה סוג של תורת השם, זה לא תורה לאומית, זה תורה אלוקית שמפיעה בלבוש מיוחד של האומה, אבל היא נשארת אלוקית במהות הפנימית שלה, היא כולה הדרכת השם. היא לא הפסיקה להיות הדרכה אלוקית בגלל שאנשים חיים אותה ועושים אותה. שלא תחשוב שזה פתאום איזה חכם גדול המציא את התורה מחדש, שום דבר. כולנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את מה שאנחנו קולטים, מבינים, מבינים את תורה. זה נכון שכל אחד יכול להרגיש ולהבין את התורה בצורה קצת אחרת, באחד הפסקה, הפרקים פה אנחנו נראה שהרב כותב על התורה, אני לא זוכר באיזה פרק, אז אני לא רוצה עכשיו לחפש, שכל אחד מאיתנו שלומד תורה, הוא מבין אותה בצורה קצת אחרת. יוצא שהתורה נפגשת עם כל אחד מישראל, היא מתגדלת, היא נעשית יותר, יותר עמוקה, יותר גדולה, בגלל שכל אחד מציא מן התורה על הפועל בצורה אחרת. אז גם פה תבוא, תגיד, זה האופייה של האומה נכון, אבל האופייה של האומה, הוא מחדש את הפגישה שלנו עם תורה, הוא לא ממציא לנו תורה חדשה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת ותורת השם, תורת השם גם היא. הרב אומר שאנחנו רואים את זה כאילו משה רבינו שעומד ומקבל את התורה, והוא מסתכל במבט המקיף העמוק שלו, באספקלריה המהירה, בצורה שדרכה הוא מסתכל לתורה, בסוג הגובה של הנבואה שלו, שהיא סוג של משקפת הכי בהירה שיכולה לראות את כוח האלוקי בתוך החיים מעומק יותר גדול מהכל, הוא יכול היה לתאר לעצמו איך עם ישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל את התורה הזאת למעשה שהוא יחיה, כלומר ידע לנתח מה יהיה בסוף, אז הוא יודע להדריך כבר בתחילת תורה שבעל פה על פי בנייה של הדברים. אמנם בהמשך הדברים יש מדרש מאוד ידוע, אני קורא לזה מדרש של סמינריונים, ככה מעורר תהיות, מסכת מנחות, כתוב שם שכשאלה למשה למרום, מצא את הקדוש ברוך הוא שיושב וכותר קשרים לאותיות של תורה, ושאל אותו זה בשביל מה, אז אמר לו שבעוד כך וכך דורות עתיד להיות מישהו, עקיבא בן יוסף שמו, שיהיה דורש תילי תיליו של הלכות על כל קוז וכל תג שבתורה. כתוב שאמר לו הראו לי, אתה נוסע לראות אותו. אמר לו, הולך, חזר בך, הלך תשאר בשורה האחרונה, אתה לא... אז פעם היו יושבים, הכי טובים היו יושבים קדימה, נוקחים אותם אחר כך להיות בסנהדרין, ככה לפי השורות, ומי שעוד מתחיל את הדרך, הוא מאחורה. אמר לו, לך לשורה האחרונה, אתה לא תבין פה כל כך הרבה. התחילו ללמוד את התורה שם, של רבי עקיבא, ישב משה, לא הבין מה שהם מדברים. בתורה, רואי? אז שפתאום הוא שמע ששואלים את רבי עקיבא, זה מניין לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני. כי ישבה דעתו של משה רבינו. הוא הבין עכשיו את מה שרבי עקיבא לימד? לא בדיוק. אבל הוא הבין שזה ממנו. שזאת התורה היא פה. כלומר, הוא יכול לצפות את הגדולה של תורה. אמנם, למה זה בתכלס? לא בדיוק, אבל בערך. אז אומר הרב, הצופה שהתורה, התורה התחילה ממשה רבינו, איך כתוב בתחילת מסורת של תורה שבעל פה? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת וגדולה. איזה תורה הוא קיבל? תורה שבכתב תעתיק, מה זה משנה מי מוסר את זה? כל אחד מגביה את התורה, עשיתם להגביה פעם בתורה. ספרדים זה קשה לעשות להגביה, לא צריכים, תלוי איזה... איזה, זה עשו להם, איזה, איך קוראים נהרון של ספר תורה של ספרדים? לא לארון הקודש, לספר תורה.
אולי בית.
מה זה?
אולי בית.
לא יודע, אני שואל אותך, אתה, עושה שתכנסת, אתה מתפלל אצל אשכנזים רק. פה יש בכלל בישיבה ספר תורה ספרדי? כן? מה? לא, אנחנו בישיבה לצירים היה לנו בגלל שתרמו לנו ספרים והיו, התעקשו שרואים, אני ביקשתם שיעשו לנו טובה, אז לא יעשו את זה בגלל שזה ממלא את כל ארון הקודש, אתה שם שניים כאלה, איפה לשים ספרים אשכנזים, אתה מקבץ ומקבץ אותה, ושם אחד על יד שני. אני זוכר אישה אחת, משפחה תימנית, אמרה, לא, היא רוצה ככה, אז או שתיקח או לא תיקח, אבל בסוף... רצה מאוד להכניס את זה, אז קיבלנו את זה ככה, ועוד ספר. אז לתורה שבכתב כל אחד יכול להגביה ולקחת, זה לא, כשמשה קיבל תורה מסיני, זה לא הדברים ש... כמובן, גם תורה שבכתב הוא קיבל מסיני. אבל שאומרים שמסרה לישוע וישוע לסקנים, סקנים, זה בעיקר תורה שבעל פה, זה כל הלימוד שמסביב, זה התורה שבעל פה, תחילת המסורת שלה. אז משה, הוא כבר בתחילת הדרך ידע, לפי המידות שהתורה נדרשת, לכל הדברים, שהתורה היא תהיה מותאמת למה שהעם הזה יחיה אותה בצורה כזאת, שיוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אז העין הפקוחה של צופה בספקלריה המהירה, שזה נאמר על משה, שהוא היה רואה את התורה בספקלריה המהירה, נאמן בכל בית השם, כתוב על משה, בכל ביתי נאמן הוא. כולו מסור, מה זה נאמן? כאילו הוא לא מזייף, לא משנה שום דבר, הוא לא מכניס את עצמו בתורה, אלא כל התורה נכנסת בו, הוא הכי נאמן, הוא כולו בטל אל התורה. לא אפשר, כלומר, לא יכול להיות שממנו תהיה נעלמת שאיפת חיים זאת לכל פיתוחה, כלומר, שמשה לא יודע מה שיהיה בסוף עם התורה. עד שאומרים בחז"ל, את הגמרא במגילה זה, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. אז למה צריך שהתלמיד ותיק יחדש? זה משה, זה רק היה השורש של הדבר נאמר לו. ככה זה צריך להיות. או אם היית שואל את משה, אמר לך שזה ככה. אבל תכלס, התלמיד הוותיק הוא זה שחידש את זה, מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אבל ההדרכה היא הדרכה שמתחילה מתורת משה הכללית הראשונית. אז משה שרואה את הכל, ודאי שהוא יודע שהתורה בסופו של דבר, בעל פה תהיה מותאמת לרוח של האומה, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. והוא הנאמן בבית השם, ורואה את הספקה המירה, הוא יכול להדריך את הדברים עד הסוף. ושני הורים הללו, איזה הורים? אור תורה שבעל פה ואור תורה שבכתב. צינור כזה וצינור כזה. צינור שמגיע לנו לחיי המעשה, מתגבל בגבולות של המעשה, מוצאים מן הכוח אל הפועל את הדברים, חיים בתוך הארציות הדברים, התורה הכללית, העליונה, שמתעסק עם הדברים יותר כללים ויותר עדנים, שניהם ביחד גורמים את כל ההופעה של תורה. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי השם, ביד משה. יש על פי השם, יש ביד משה. כלומר, זה הכלליות היותר עדנה של תורה, היא קדושתה היותר עדנה, וגם את הצורה של משה, שהוא גם מתחיל את התורה שבעל פה, שקול כנגד ישראל, וכל ישראל שמוצאים את זה מן הכוח אל הפועל. התורה שבעל פה זה באמת היא צינור שמתאים את התורה לתוך החיים. יורדים לחיים, מקבלים את ההוראה העליונה בצינור שני, מתקרב לחיי המעשה, מרגישים את האופי של האומה, את רוח האומה קשורה בתורה, איך שהיא גורמת לתורה שבעל פה, שתהיה בצורה המיוחדת שלה, אמן וכן יהי רצון.
לא הבנתי, מה הוא היה צריך לדחוף פה את המשפטים על משה
רבנו? מה הקשר לפסקה? בגלל שהוא רוצה לבוא להגיד שאף על פי שהתורה היא מותאמת לאופי של העם, היא לא השתנתה מזה שהיא תורת השם שניתנה ביד משה. כלומר, זה לא תורה חדשה המצאנו העם הזה במהלך הדורות. זה כל הזמן מחובר לשם. וגם משה התשאל אותו, אומר ככה זה יהיה, כאילו בעין שלא יודע שאת הכיוון הכללי של האופי של גילוי התורה איך הוא יהיה בהמשך הדרך.